السلام عليكم عليكم السلام ברוכים הבאים לרצים לכנסת. אנחנו כאן אחרי שבוע שלא היינו כאן. נגיד שלום לטל שחמן. שלום שלום
שלום כולם מאזינים יקרים. בר פישמן, מה שלומך?
בסדר גמור, יש לי תחושה שזה היה קצת יותר משבוע, אבל בסדר בסדר,
אנחנו פה, זה מה שחשוב.
בדיוק. הרבה הרבה עבר מאז שהיינו כאן בפעם האחרונה, ולפעמים יש לי תחושה שכשאנחנו בפגרה אז כל הדברים המעניינים קורים. אני מציע שנסיים את התוכנית בכלל ונראה מה יהיה לפוליטיקה להציע.
אפשרי.
טוב, אתה אמרת כן, אנחנו נשקול את העניין הזה.
נשקול אותו.
יפה, זהו, אז הרבה מאוד דברים היו, עברו, אנחנו נסקר כאן הכל, ולשמחתנו, אולי לאצבעכם של המאזינים, רואי טייב לא איתנו השבוע, הוא באילת, אנחנו נאחל לו החלמה מהירה, שתהיה לו חופשה נעימה, יותר נכון. אז אנחנו יוצאים לדרך. האם אתה מוכן, טל?
אני מוכן.
האם הג'ינגל מוכן? מוכן. יאללה.
כנראה.
טוב, אז זה עדיין מתנגן, יס.
אנחנו אוהבים את זה.
אין על האריזה של רצים לכנסת. טוב, בוא ניגש לעניינים. הכל מתחיל לפני שבוע בערך. גנץ ולפיד מחליטים שהם מאחדים כוחות.
שייבה.
שייבה כנגד הימין הרשע.
נכון.
אז הם מאחדים את ה... הם עושים רוטציה בהתחלה, אחר כך הם מגיעים למסקנה שהם צריכים לעשות איחוד מפלגות.
נכון.
אז הם באמת עשו את האיחוד...
דווקא מה שציפינו שלא יקרה, קרה.
נכון, וחזינו, כל התחזיות אמרו שלא ולא ולא, ואז ביום האחרון להגשת הרשימות, לא, 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 חבר'ה, אתם טועים, אנחנו צודקים, ואנחנו מתאחדים.
נכון.
הרי אמרנו כאן במשך כל התוכניות, לא יהיה מצב שגנץ יתאחד עם לפיד.
אמרנו?
אמרנו, אמרנו, אבל...
טעינו.
טעינו, קורה. עבודה עיתונאית לא באיכות גבוהה, אבל בדרך כלל היא באיכות גבוהה. אז הם מתאחדים, קוראים לעצמם כחול לבן, האותיות הם פי והי, פה, והם רצים, והם גם מובילים בסקרים האחרונים, על זה אנחנו נדבר מיד.
והם רצים לכנסת.
והם רצים לכנסת ביחד, מסתבר, כנגד הימין הרשע. עכשיו גם ראינו שהימין קצת ככה התחיל לאבד את הצפון שלו כשהליכוד טבעי, או כמו שאנחנו קוראים לו ביבי טבעי, השתמש בבית העלמין הצבאי בירושלים בתור תפאורה באחד הסרטונים שלו. הפרזנטור היה אבישי עברי, הוא פרש מכאן תאגיד השידור בשביל להיות בליכוד. לא יודע למה הוא עשה את ההחלטה הזויה הזאת, אבל עובדתית זה מה שקרה.
זה לא סיפק אותו טוב.
הוא חטף קודם כל על הראש, חזק, ביבי ניסה להתנער, אמר שהיה מדובר בטעות בשידור, כשכולנו ידענו שמדובר במשהו ארוך בכלל, כן? ארוך.
כל התוכניות ארוכות, כמובן.
ידוע מראש. גם על זה דיברנו נרחבות בפרקים הקודמים. ועובדה, הליכוד טעה, ביבי מסרב לקחת אחריות, הוא מנסה להתנער מאחריות, זה מצביע על המצב שלהם.
נכון.
אי אפשר לומר שלא.
נכון.
אז זה מה שקרה בשבועות האלה, ואנחנו גם ראינו ככה לקראת הסוף, לקראת האזור הזה של הזמן, כשאנחנו חזרנו לכאן בתוכנית הזאת, שכחול לבן מתחילים לקבל יותר מנדטים בכל הסקרים, וזה כבר כנראה, זה רחוק מלהיות חד משמעי, אבל זה מתקרב לשם, ויש סיכוי שכחול לבן לוקחים בבחירות האלה.
נכון, יכול להיות סיכוי כזה. לא משנה מה האחוז כרגע, ולא משנה מה המינוריות של הסיכוי הזה, זה אפשרי, וזה מול פנינו.
מבחינת סקרים, כרגע כל הסקרים מראים שיש התכנות לזה. לא ב-100%, אפשר לראות את אותו דבר קורה עם הליכוד, אי אפשר להניח מי מהם ייקח, אבל הסיכויים שלהם, בשקלול ככה כללי של כל הסקרים, הם די שווים.
שווים, והפער הוא כרגע עומד על 8 מנדטים.
בין כחול לבן.
בין הליכוד לכחול לבן, כן.
כשהליכוד מוביל.
כשכחול לבן מוביל.
כשכחול לבן מוביל.
כן, כי היה פה באמת איחוד של מנדטים. גנץ לבד, אנחנו ראינו, היה לו 24 מנדטים, 25 מנדטים, משהו שם. ואז הוא קיבל את הבוסט הזה של לפיד.
הוא גרף אליו את לפיד.
גרף אליו, יפה. עכשיו, הסקרים האלה לפי דעתי זה רק שקלול מנדטים, ולא באמת בחירת הציבור. כי יש הרבה אנשים שתמכו בלפיד ולא רצו לראות אותו עם גנץ. או להפך.
גם נכון. אז בכל מקרה, גנץ מצליח לספח אליו את לפיד, הם מקבלים את כמות הקולות הראויה, כדי בעצם להוביל במרוץ לרשות הממשלה. ואנחנו מתחילים לראות גם בעיות בזמן האחרון, גם עם גנץ. אנחנו רואים מישהי שמעלה פוסט, והיא טוענת שהוא הטריד אותה מינית, כש... תקן אותי אם אני טועה, כשהוא עוד היה נער בגיל צעיר בפנימייה בכפר הירוק, עשה הצגה, עשה שואו-קייס לבחור שלו למטה, ובעצם דובר על זה. עכשיו מגיע עוד אישום, אוקיי? עוד אישה מאשימה אותו בתקיפה מינית, הטרדה מינית יותר נכון, זה דווקא מגיע מארצות הברית, והעניין משפטית נערך בארצות הברית. זה אומר שאם ימצאו את גנץ בתור אחד שאמור להיות מועמד לדין, עכשיו הוא לא פסול דין, כן? אין לו עדיין חסינות, הוא לא ראש ממשלה, הוא לא כלום, אז מה אם הוא רמטכ"ל לשעבר? אז יש לישראל הסכם עם ארצות הברית, במידה ומוצאים אותו אשם והוא צריך לעלות למשפט, האחריות של מדינת ישראל היא בעצם להעביר אותו לארצות הברית. אז גם מעניין מאוד לראות מה יקרה. יש לך השערות בקשר לזה, איך זה יפגע בתדמית שלו?
לא חושב שזה יפקע בתדמית שלו, כי בואו נצא מנקודת ההנחה, כרגע אנחנו אזרחים רגילים, לא עיתונאים, לא מגדר שום דבר, אנחנו אזרחים רגילים. אנחנו עד היום הצבענו ליכוד. מעכשיו אנחנו רואים, אוקיי, הליכוד נופל, אנחנו רוצים עכשיו כחול לבן, רוצים שינוי, רוצים מישהו אחר, הולכים מצביעים כחול לבן. ואז רואים, רגע מה, ראש הממשלה, יושב ראש כחול לבן, יש כלפיו האשמות מיניות, ביבי, האשמות כלפיו הן לא מיניות. זאת אומרת, זה לא משהו שבמידה והוא ימצא השם, זה יפיל אותו, אבל לא באותה אכזריות, כמו שיפיל אותו תיק מיני. זה דברים שונים לגמרי.
אבל מנגד לזה אפשר גם לראות, אנחנו מיד נדבר גם על הפרשות של נתניהו וההחלטות של מנדלבליט, אבל גנץ דווקא, הוא לא מתכחש לכל הסיפור הזה.
נכון.
הוא עומד ביד רמה ואומר, סבבה, נכון, אלה טענות אמיתיות, אבל תשימו לב לתוקף שלהם. איך זה שנשים נזכרות תוך 20, 30, 40 שנה, ואומרות, תקפתי אותן מינית. זה חד משמעי כדי להפיל.
חד משמעי כדי להפיל, אבל זה קורה הרבה, כי הרבה מקרים של תקיפה וכל מיני אונס, דברים שבאמת קשורים בעבירות מיניות, הרבה נשים הן מתביישות בזה, ובצדק, כאילו זה לא משהו שאתה יכול לרוץ ולספר וזה כיף, וזה נעים, אתה מבין?
כן, אז יכול להיות שיש פה עניין אינטרסנטי גם של מה הרגע אותו הבן אדם שעשה לי ככה וככה, עכשיו עולה, בעצם רץ לכנסת. יעלה, יש סיכוי סביר שיעלה גם לרשות הממשלה. וזהו, זה פחות או יותר העניין של גנץ, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
ודרך אגב, גם יש תמונה של גנץ שרץ עכשיו ברשתות, שהוא תפס אחד מהאנשים
מפגינים
שהיו, כן. תפס אותו בחולצה, ממש הסתכל עליו באמת, כאילו, ממש באכזריות כזאת, ראו בעיניים שלו.
אתה יודע מה הוא אמר לו?
אני לא יודע מה הוא אמר לו.
הוא אמר לו דבר כזה, אנחנו כאן כדי לשמור עליך, יכול להיות שמהתמונה לא באמת מבינים את זה, אבל זה מה שהוא אמר, גם לפי עדויות. אז מה שאתה אומר זה שהוא נפגש עם אותו בן אדם, אתה ראית את זה? כמו שהוא הבטיח לו, מחוץ לבית שלו, של גנץ, והם דיברו במשך 20 דקות, בידיעות אחרונות אומרים שהם בחרו להסכים שלא להסכים. הגיוני, הכל לגיטימי.
בחירה לגיטימית מאוד.
לגמרי. אגב, על הסיפור הזה של ההטרדות המיניות של גנץ והקטע עם ארצות הברית, טל רוסו, מספר 2, וגם, לא, סליחה, גבי אשכנזי, שהיה המשנה של גנץ בתקופה שהוא היה רמטכ"ל, הוא שואל עכשיו את השאלה, לרשימה של מי נכנסתי, למפלגה של מי נכנסתי, איזו טעות עשיתי. ואת אותו הדבר הוא עשה ואמר גם כשגנץ היה רמטכ"ל. אז אפשר לומר שהוא לא למד מהעבר ושהקרמה חזרה לפגוע בו. יפה. עכשיו לעניין של נתניהו, התיקים של נתניהו ומנדלבליט וכל הדברים השמחים האלה שקורים שם. אז תראה, באופן עקרוני ההחלטות הן כאלה של היועץ המשפטי לממשלה.
תיק 2000 הפרת אמונים.
אמת.
תיק 4000 שוחד ותיק 1000 הפרת אמונים.
נכון.
נכון. תיק 3000 הוא החליט לא...
משהו לא הסתדר
כן,
שם.
כן, משהו לא הסתדר כן. שם, כן.
עכשיו לפי דעתי 1000 או 3000, אחד מהם, לא 3000, סליחה, 1000 או 2000, אחד מהם הוא החליט שהוא מצרף גם שוחד. לא זכור לי לאיזה. עכשיו, שוב, כל ההחלטות האלה של היועמ"ש כנראה באמת יוגשו ויהיה כן, כתב אישום.
אבל עוד פעם זה יועץ, לא יודעים עדיין כאילו מה
יתרחש. מה יקרה בבית המשפט. כן. אבל עוד פעם, אמרנו את זה גם בפעמים הקודמות, לא יהיה נעים לראות ראש ממשלה מכהן, נכנס לבית משפט בליווי של עשרות מאבטחים. זה לא מחזה נעים.
נכון, אבל ביבי תמיד אומר אני מוכן לשימוע. כאילו תבואו תשאלו אותי, אני אדבר.
אז קדימה, נתניהו, תבוא לשימוע.
תבוא.
אז זה מה שקורה שם, וכתבה מעניינת שהייתה במקו, אומרת שהסיכוי של נתניהו לצאת מתוך כל הסיפור הזה הוא 0.49%. כן. זה מפתיע אותך?
מפתיע אותי האחוז הנמוך הזה.
האחוז הנמוך זה דווקא מה שמפתיע אותך.
כן.
אתה יודע מה, אני דווקא חושב שזה אחוז סביר ונכון, כי כל מה שנעשה זה נעשה על שיקול הדעת של נתניהו. אז הוא קיבל מתנות בתיק 4,000, מתנות עוד פעם במרכאות, בגובה של 500,000 שקלים, משהו כזה, כל השמפניות והסיגרים.
כן, סיגרים.
בגובה של 500,000 שקלים, היו שם עוד עניינים בגבעים של מיליארדי שקלים אפילו, אנחנו לא ניכנס לזה. וגם בחדשות 12 פרסמו כמה זה עלה לכל משק בית בישראל, הסיפור עם בזק, לא תיק 4,000 עם מילצ'ן, לא, מילצ'ן זה...
אני אישית בבזק, אז...
אז תיזהר, תיזהר. העסקאות שם התחילו לזוז, המחיר הכי גבוה היה 50 שקלים למשפחה בישראל, בלא מודע, כמובן, ובתקופות אחרות זה גם היה 25 שקלים. אז גם לגבי זה, נכון שזה נשמע אולי קטן לכל משפחה, ואף אחד לא ידע מזה, תחשוב כמה משפחות יש בישראל. מדובר כאן על כל המדינה.
לפחות 100,000 משפחות בבזק. נתתי אפילו מספר מינורי.
לפי דעתי זה יותר ממיליון לקוחות אפילו.
כן, זהו, נתתי מספר מינורי. זה למה, כאילו, משפחה. כי אמרנו משפחה, אז ניתן לזה משפחות.
סבבה, אז נגיד משפחות...
100,000 כפול 50, 50 מיליון.
קיבל כמו שצריך את הכסף שלו, כן? אז זה הסיפור עם נתניהו. הוא לא בדיוק ברור מה קורה שם, הוא מתכחש להאשמות, לא מתכחש, יכול להיות שהוא מודה, אבל הוא לא לגמרי שלם עם זה. אנחנו נחכה ונראה מה תהיה ההתקדמות של זה. מנגד טוענים שאם יש בשלות לתיק ומשפט אמיתי, אז הבחירות הן לא פקטור לעצור. צריך לקדם את העניינים.
אתמול אני מדפדף בעמוד אינסטגרם של בנימין נתניהו. כמו כן. שאנחנו יודעים, הוא אוהב להביא דברים מבחוץ, מקומות שמדברים עליו. הוא הביא חלק מתוכנית חדשות באמריקה, בארצות הברית.
של פוקס, לא?
של פוקס, כן.
כן.
ושם בעצם הגיע אחד מהעיתונאים שלהם, והתחיל לדבר על כך שמדינת ישראל, מדינה מאוד נגד נתניהו, האזרחים רוצים אותו, הפוליטיקה לא מקבלת. ממש התחיל ללכלך כאילו על איך שהפוליטיקה נגד נתניהו. ונתניהו באמת החליט להעלות את זה ואמר, אוקיי, הנה, הארצות הברית מבינים. ולא הבנתי, אני חושב שראיתי שם איפשהו בתגובות שאומרים שטראמפ הולך להתערב בבחירות כדי לוודא שביבי יישאר בשלטון וזה, הרבה דברים. עכשיו, ארצות הברית היא פקטור מאוד חזק במשחק הזה, למרות שהיא לא אמורה להיות, אבל היא פקטור חזק. כי אנחנו ראינו שביבי משמר על היחסים עם ארצות הברית ומחזק אותם כל הזמן. כאילו באמת, כל הזמן הוא וטראמפ חברים טובים. זה משהו שמאוד יעיל למדינת ישראל.
הם צעד לפני שייבה.
הם צעד לפני שייבה, כן. ובאמת זה כאילו זה הזוי. לטראמפ הייתה תוכנית המאה, שהייתה אמורה להשתחרר עוד שנה שעברה. ובאמת זאת הייתה תוכנית כבר מוכנה, והכל והכל והכל. וביבי בא אל טראמפ בתור חבר, לא מגדר התפקיד שלו, בתור חבר, ואמר לו, תדחה אותה. טראמפ הסכים.
והוא דחה אותה.
והוא דחה אותה.
ואנחנו רואים את זה שהוא
דחה. אנחנו רואים את זה. היא אמורה אם אני לא טועה אחרי הבחירות.
להיכנס לתוקף?
לא, עדיין לא יודעים מהי, רק להוגש, כאילו לראות מהי.
יודעים מה הקונספט או ש...
אני חושב, אני מציין שאני חושב שהולכת לקום מדינה פלסטינית במזרח ירושלים.
זאת אומרת, המטרה היא שתי מדינות לשני עמים. טוב, גם לגבי זה נחכה ונראה. שזה אגב מזכיר את הסיפור של רוסיה, כשדיברו על להתערב בבחירות והכל, ואז כל העולם סתם את הפה, ואז רוסיה זרקה משפט. לא, אנחנו לא נתערב בבחירות של ישראל. הרים הידיים. טוב, היום בטוויטר דבר מאוד מאוד מעניין קורה. בבוקר נפתלי בנט מצייץ שהוא והילד שקד מוכנים להגיע לאימות בחירות עם כל מפלגה, החל מכחול לבן ועד למפלגת העבודה ומרץ, כדי להוכיח שהם הימין החזק והחדש, החדש. ואנחנו רואים מנגד את, אתה יכול לנחש את מי? זרוק שם.
מישהו מהשמאל?
אמת.
אוקיי. מישהו מהעבודה?
אמת.
אוקיי. אבי גבאי?
קרוב.
סתיו שפיר.
טוב מאוד. טוב מאוד. רואי לא כאן, כי זה השם הראשון שהוא היה זורק. סתיו שפיר מציעה לנפתלי בנט ולאיילת שקד להגיע לאימות בחירות איתה בכל רגע נתון. אנחנו סקרנים.
זאת אומרת שהיא כבר מוכנה להשפיל אותם.
כן.
שאומרים.
ותאמין לי, כשהיא רוצה להשפיל, היא יכולה להשפיל.
יכולה, ראינו את זה טוב מאוד בוועדות שלה.
עם גלעד ארדן וכל החמולה.
אל תסתכלו עליי.
וכל הג'מה. אז בהמשך לשרשור הזה בטוויטר, עטילה שומפלבי מוויינט כותב שהם מוכנים לארח את זה אצלם בוויינט באולפן, ויש לכם את המספר טלפון
יש
שלי.
יש מקום, יש בסיס, בואו.
יאללה.
יאללה.
אנחנו נשדר את זה בלייב.
חופשי.
כן. באמת יהיה מעניין לראות, כי סוף סוף משהו קורה כאן. נכון שיש את התוכנית הזאת של דוב גילר בכאן 11, עכשיו מה שעלה לאחרונה בשבת בערב, משהו כזה, שהוא מחזיר את האימות הפוליטי למסך. אימות פוליטי לא בדיוק ראיתי, עם יד על הלב, היה שם את סחי הנגבי בתוכנית האחרונה.
זה אימות פוליטי תיאורטית.
היה את סחי הנגבי, והיה את חברת הכנסת... וואו, שכחתי איך קוראים לה, האיש שפעלה לטובת חוק הקמת תאגיד השידור.
אוי.
על כיסא הגלגלים. שכחתי איך קוראים לה.
כן, אני יודע על מי אתה מדבר, אבל ברח לי.
גם לי. בכל מקרה, אימות לא ראינו שם, יותר ראינו שם מלחמת מילים. אימות. הייתי יותר בכיוון של הלם תרבות כשצפיתי בזה. אבל זה מה שהיה שם, ויש שם פאנל אגב בתוכנית שלו, שהיה מורכב אתה יודע מי?
מי?
ישבה שם היורית של מרץ לשעבר.
אוקיי.
גם השם שלה ברח לי עכשיו, פאק. זהבה גלאון.
או.
זהבה גלאון.
כן.
היא ישבה שם והיא העבירה את הביקורת שלה לצחי הנגבי. בסדר.
אוקיי. עכשיו אני רוצה קצת לציין את תמר זנדברג. אתה ראית מה שלחתי לך.
נכון, ראיתי.
כן, אז השעה 7:27. אני מקבל הודעה בטלפון מאדם שקוראים לו מרץ 2019.
כן, זה בן אדם סביר לגמרי.
בלי מספר, ככה. מרץ 2019 שולח לי הודעה וכותב לי כאן תמר זנדברג. ראיתי את השם, אני, אוקיי, מה שלומך תמר?
מה העניינים נשמה?
זה יום של חשבון נפש לכל מי שהגן על נתניהו ולמי שישב בממשלתו בשנים האחרונות. נתניהו יעמוד למשפט, אבל הליכוד והימין כולו הם שותפים לשחיתות. את המושחתים צריך לשלוח הביתה, אין מהפך בלי מרץ. והם שולחים לי קישור שאתה היית מאוד שמח ללחוץ עליו.
לא יודע, לא יודע. אני לא בכיוון שלי.
אני חושב שהם מקבלים כסף על כל לחיצה.
בוודאי שהם מקבלים כסף על כל לחיצה. יש שם פרסומות איפשהו.
טוב, אז בוא, אני קצת אתן לך מה אני חושב שכאילו המסר פה.
על מה? מרץ והחמולה?
היא אומרת, הימין, אתם... עופו לי מהעיניים, אתם מושחתים, ביבי אתה מושחת, הימין אתם מושחתים, לא רוצה...
צריך לנקות לכם את האורווה.
לנקות לכם את האורווה, לשטוף לכם את הפה עם מים וסבון, לסתום לכם את האוזניים. מי אתם? אתם ימין, אתם לא שמאל.
אתם, תסלח לי על הביטוי, כל החרה של המדינה.
בדיוק, וזה באמת, זה הטקסט הזה, זה כאילו, זה נטו זה.
זה במילים נרדפות, מה שנקרא. זה בגרסה מעודנת.
את המושחתים צריך לשלוח הביתה. היא כתבה נתניהו, מי שישב בממשלתו.
כן.
נתניהו יעמוד למשפט, ואז היא כתבה, אבל הליכוד והימין כולו. זאת אומרת, הימין החדש, כולם, היא ממש, היא אמרה, כולם, כולם, כולם מושחתים.
טוב, אני די מסכים איתה לגבי הימין החדש, באמת הילד שקד הרסה את מערכת המשפט בישראל, אני לפחות מסכים עם התיאוריה הזאת.
עשתה מה שעשתה. עשתה.
עשתה.
אי אפשר
לעשות את זה. אבל זהו, זה כבר, אנחנו עם הפנים קדימה.
פנים קדימה, להישאר אופטימיים. תמר זנדברג, אנחנו אוהבים אותך.
אוהבים לא במובן של לשלשל את הפתק בקלפי, אבל
אנחנו מחבבים אותך.
אנחנו יחד איתך.
כן.
זה בוודאות. ולכל אוהבי ביבי, תאכלו חמוצים. כמו שאתם קוראים לנו, בערך. אז סבבה, בבחינה הזאת, וואלה, זנדברג אומרת לנתניהו,
חכה, 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 חכה לך בבחירות,
חמישה מנדטים. למרץ, כן, לא לליכוד.
כן, ברור שלמרץ. הליכוד יישארו על 30.
עכשיו לשאלה אחרת שנשאלת הרבה מאוד פעמים, גם בטוויטר וגם בפייסבוק, הרבה מאוד חברי כנסת, כן? וגם העם שואל, איך יכול להיות מצב שבו חצי עם או שהוא מטומטם, או שהוא חי באמונה עיוורת?
טוב, מטומטם זה קצת...
אתה יודע על מה אני מדבר?
אני מבין למה אתה, כן, כמובן שאני יודע. מטומטם זה קצת מילה נוקשה. כי לקרוא לאדם מטומטם על סמך הדעה הפוליטית שלו, זה קצת...
נוגד את רעיון הפלוגליזם.
נוגד את רעיון הפלוגליזם, לגמרי. אבל מצד שני, יש לזה צעד הגיוני, כי הם רואים שאתה תומך במישהו שעמדותיו הן מטומטמות. לא אציין שמות.
אוקיי, אוקיי. עכשיו לסיפור אחר, סמיון גרפמן, אתה ראית?
אופה, כן, רץ לכנסת.
איזה יופי.
הוא מבטיח, הוא לא אומר שהוא יעשה, הוא מבטיח במידה. הוא אומר שהוא מקבל 5 מנדטים, 6 מנדטים. הוא מבטיח ביטחון חברתי.
אנחנו ראינו אותו בסקרים?
לא.
לא, אז לא. ביי ביי. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את המספר הזה.
אבל,
כן.
הוא הבטיח.
טוב, הבטחה צריך לקיים.
וברוסית, ברח לי, אבל יש משפט שאומר, גבר אומר, גבר עושה.
אהה.
אז סמיון, אנחנו מחכים.
המצא של הריצה לכנסת שלו מתבססת, בעצם המצא שלו מתבסס על התרבות הרוסית.
המצא? ראית את המצא?
לא.
גם אני לא.
הוא מבטיח ביטחון חברתי.
ביטחון חברתי.
חבר'ה, ביטחון חברתי היום בזיל הזול בשוק. ממש ככה.
שבע שקר.
שבע שקר. אז באמת ראיתי את סמיון, למה אני מדבר עליו? היה רעיון של אתר סרוגים בכנסת. אני לא זוכר מה בדיוק היה שם, כנראה הגישו רשימות, משהו בסגנון הזה. תפסה אותו כתבת של אתר סרוגים, נתנה לו את המיקרופון ושאלה אותו, מה אתה חושב על ליברמן? ואני מצטט אותו. פאקה פאקה, לא עושה כלום. יצא לי ליברמן בטעות, לא יצא לי סמיון.
כן, אבל סמיון זה כזה פאקה פאקה.
עכשיו שנייה, מה הוא אומר? ליברמן. אני אעשה את זה בקול שלי, אוקיי? ליברמן. כשלא יבחרו בך ולא תעבור את אחוז החסימה ותיכנס לבית האבות, אני אהיה זה שישמור עליך שם שלא ייתנו לך מכות.
כן, ראיתי את זה.
אז על זה אני מדבר.
אז ליברמן...
זאת גישה ממלכתית.
זאת גישה ממלכתית.
הכי ממלכתית שיש.
זאת כאילו גישה אוברול כזה.
פקטואלית.
כן, אז ליברמן יעבור את אחוז החסימה. גם העסקרים אומרים את זה. כולם אמרו שהוא מתפטר, הוא עושה צעד חשוב למדינת ישראל, הוא יקבל 30 מנדטים, ליברמן לשלטון.
דווי.
דווי.
דווי, כמו שהם
קוראים. ואז כולם רואים שהתחיל מבצע בצפון, ואז כזה, ליברמן,
איפה אתה?
Where are you? כי ליברמן דגל תמיד, קודם חמאס, אחר כך צפון. עכשיו ביבי בא ואומר, לא.
כאילו היה לו סדר עדיפויות, וביבי בא, פשוט נתן לו מכה באף, ו...
לא, קודם צפון, אחר כך דרום. אז הוא אומר, מה זה, מה זה? תן לי קודם דרום, תן לי קצת שור.
תביא דרום.
קודם צפון. ואז טוב, יאללה, אני מתפטר.
לגיטימי, לגיטימי. אבל אתה יודע, מצד שני הוא באמת משרת את הרעיון הזה. אם הוא לא מסכים עם הממשלה, אז באמת עדיף שיתפטר.
נכון, נכון. אבל בכל זאת, ממשלת ימין. מין, מין. ממשלת ימין.
ממשלת ימין, זה מזכיר לי את הבדיחה עם ביבי, מה שאמרתי לך, בכלא, אבל זה לא חשוב.
ביבי לא בכלא עדיין.
אחרי שהוא ייכנס לכלא, אולי נריץ את הבדיחה. ואולי לא.
במידה ו.
במידה ו.
אנחנו יודעים, אין לנו עדיין inside information.
זה התנאי.
זה
התנאי לקיום הזה.
אבל אם אתם, יש לכם קצת מידע סיסי שאתם מעוניינים לחלוק אותו איתנו, אנחנו פה.
תשלחו לרוי טייב, הוא כבר יטפל בזה. רואי שלנו השבוע באילת.
דיברנו על זה, כן.
עכשיו, הבעיה שלו, הוא רצה להזמין כרטיסים לליקודיאדה, הוא פשוט לא ראה שזה בתאריכים של לא אותו החודש, כן? אז הוא עכשיו בקלאב הוטל, כנראה עושה הגדודו בבריכה, אבל הוא לא הצביע בפריימריז, הוא לא הצביע בפריימריז, לא בליכוד, מה גם שהוא לא יכול, אבל התבלבל עם התאריכים, בסדר, הוא נהנה בבריכה.
הכי חשוב, בבריכה ובמשחקיה.
במשחקיה. יש לו שם את המשחק שלו להשמיד את הימין.
יש לו הסימונים, הוא על זה.
ענק. טוב, יאללה, בואו נדבר קצת על ביטחון, כי ביטחון התפספס. אני מקווה שקורה משהו. תמיד יש שם משהו, נכון?
כן, תמיד.
יאללה.
שלום כולם, כאן טל שכמן עם הפינה המפורסמת שלנו, פינת הביטחון.
שתהפוך מיד אחרי הבחירות לתוכנית, למציבים גבולות.
אמן.
אמן.
טוב, אז ככה. משהו מוזר קורה פה, אני לא יודע להסביר לך את זה, אני לא יודע להסביר למאזינים את זה, אבל אני אשתדל.
כן.
אז זה היום השלישי ברצף שצהל תוקף מפריחי בלונים. תוקף.
ממתי זה קורה?
אף פעם.
כאילו, פשוט, אנחנו ידענו שהיו תגובות מאוד כלליות לזה, לא נקודתיות, וגם לא תמיד לא מקרים האלה.
היום יום שני, שבת בלילה, צהל תוקף. ראשון בלילה, צהל תוקף. לפני שתי דקות, ממש עכשיו איך שאני מדבר איתך, צהל תקף.
וואלה.
וגם דובר צהל מוציא הודעה, שזה דבר שהוא לא עושה בדרך כלל כל כך מהר.
יש לך את הנוסח?
יש לי את הנוסח, כמובן.
יאללה, בוא נשמע.
מסוקי קרב של צהל תקפו שתי עמדות של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, בתגובה להפרחת זר בלונים שנסע מטען חבלה לעבר שטח ישראל. אין נפגעים ולא נגרם נזק. זה היום. אתמול, לא, רגע, אתמול, בשלישי למרץ, זה היה אתמול?
היום השלישי, לא, היום הרביעי.
היום הרביעי, היום הרביעי. אתמול זה השלישי.
אמת, כן.
כלי טייס של צהל תקף עמדה של ארגון הטרור חמאס בתגובה להשלכת מטעני חבלה לעבר גדר המערכת בצפון רצועת עזה, שזה דבר שקורה כל לילה.
אוקיי.
עם התיזוז הלילי, זה קורה כל לילה. בשני למרץ, לפני יומיים, כלי טייס של צהל תקף, אוקיי. כלי טייס של צהל תקף עמדה של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, בתגובה להפרחת זר בלונים שנסע מטען חבלה לעבר שטח ישראל, אין נזק ואין נפגעים מהמטען. עכשיו, יש עוד, כאילו, לאחר מכן הגיעה תקיפה נוספת, כלי טייס של צהל תקף עמדה נוספת של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. זאת אומרת, כאילו, הוא מתחיל לדבר. עכשיו, ב-27 לפברואר, דובר צהל אומר, לפני זמן קצר, זו הזר בלונים שנסע את צמחה מדרום רצועת עזה לשטח ישראל. העצם ככל הנראה התפוצץ באוויר וגרם נזק לבית ביישוב סמוך. שזה בעצם נזק לבית של גברת מבוגרת שחטפה רסיסים לתוך ביתה. ועכשיו ממש הגיע לי, ממש עכשיו, דיווח, מדוברת אשכול. טרי טרי, עכשיו. בלון נפץ התפוצץ בין שני מבנים בתוך היישוב באשכול, אין נזק ואין נפגעים, איש לא היה בבית בזמן האירוע, אנו מזכירים את ההנחיות, בכל מקרה של זיהוי בלון או חפץ חשוד, יש להתרחק, לא לגעת ולדווח לרשבץ או למוקד אשכול.
טוב, כל בן אדם עם היגיון בריא, זה מה שהוא יעשה.
כמובן, אז בקיצור, תקיפות, שלושה ימים ברצף תקיפות, אם זה כאילו נורמלי, לא, אם יש אולי ישראל, צהל, מנסה ליצור איזשהו משוואה חדשה. אני לא יודע.
אולי יש פה ניסיון להרתעה מסוג חדש?
הרתעה לא תגיע ככה. אתה תגיע רק באמצעות חזרה ל-The Good Old Days, עם חיסולים ממוקדים.
בעצם מה שגנץ רוצה להניג.
מה שגנץ רוצה להניג, מה שמירי רגב רוצה להניג. כן?
אינשאללה. אינשאללה שזה יקרה.
צפון כלום.
מה כלום? מה כלום? אתה שבועות אומר לי כלום. אני כלום. במתח כל שבוע... ואז אני מחזיק את צבאות, אני אומר לעצמי, מה קורה בצפון?
אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא, אוקיי, יודע מה אמרתי, כלום זה לא נכון.
יש הסבר לכלום הזה?
יש הסבר.
יאללה.
אוקיי, אתמול בלילה בא מגיע לי דיווח. ממש ישה הייתה שתיים בלילה, תשאל למה אני הייתי.
דיווח של רוי טייב?
דיווח רוי טייב סטייל. לא של רוי טייב, אבל רוי טייב סטייל.
זה אומר שהוא לא מאומת סופי.
כן, שתיים בלילה מגיע לי דיווח, והוא גם, הוא התברר כלא נכון. שתיים בלילה מגיע לי דיווח שצהל ירה ירי ארטילרי לתוך סוריה, משום מקום, מערכות הנון מם לא פעלו, מערכות, שום דבר לא פעל. כאילו סתם ככה, ירי ארטילרי, כך, תפגע.
שלך, מה שבא לך.
אוקיי, ולמה אני בהתחלה הבנתי שהדיווח הזה הוא לא הגיוני? צהל לא תוקף עם ירי ארטילרי, לעולם. צהל זה לא הסטייל
שלו. אלא אם כן בעתות מלחמה, שאז באמת מגייסים תותחנים ויוצאים לדרך.
הסטייל של צהל זה מטוסים. אז אוקיי, לא תקף.
הם אוהבים...
מערכות הנונמם לא תקפו.
איזה אפקטים, כן.
חברת סנה סורית לא דיווחה. כאילו כלום. פייק. אתה מבין כמו שאני אוהב לקרוא? זה פייק.
כמו טראמפ, פייק ניוז, פייק ניוז.
לבנון, חיזבאללה, הכל טוב שם. הם יושבים טוב על בורקסים כל בוקר. נסראללה פותח את הבוקר עם ככה שוקו.
נזכרתי עכשיו, שלחתי לך את הקמפיין של תאגיד המחזור.
כן, של חיזבאללה, כן, למחזור.
שמה, הוא יושב שם בבונקר 10 שנים, בגלל זה הוא לא ממחזר.
כן,
ממחזר נאומים.
אולי בעתיד אנחנו נצליח איכשהו להראות את הסרטונים האלה, כמו שאתה רואה, זה בלון נפץ עם איתן, ש... הופרח.
טוב, אני די בטוח שעם ישראל די ראה את כל הדברים האלה.
לא, האמת שהוא לא ראה, זה במקום די אקסקלוסיבי. זה לא משהו שחשוף לעיני הציבור, כי אם הם רואים את זה, היו אוכלים שוק.
שיש פה חתיכת ווטר טאג ענק על כל ה...
ממש, כאילו, ממש, מטען. מטען לפעמים, הנה, בני זווארי באיום נוסף לתושבי אשכול, שזה בעצם היחידה המגניבה שלהם, תצאו מיד, אנחנו מבטיחים לכם יותר, ומצרפים תמונה כזאת של טיסנים שצהל מאוד אוהב להגיב עליהם.
זה נראה כמו יצירות מקלקר כזה של ילדים מגן.
ותתפלא, אבל זה טס.
זה טס?
זה טס.
לא! זה טס. אוי אוי אוי. אוי ואבוי לכולנו.
אז כן, זה עד פה לביטחון. זה באמת סיכום של השבוע המעניין.
עכשיו גם, אני לא זוכר איזה עיתון, מעריב או ידיעות, מתנצלים כמובן על מה שפרסמו.
על דיווח שקרי, כן.
בקשר לטל רוסו, שאמר שאזרחי עוטף עזה צריכים לומר תודה על המצב הקיים, ולא...
וזה בולשיט.
לחצות את הקווים האדומים, להודות על מה שקיים, הוא מעולם לא אמר את זה, גם לא במסגרת רעיון, והם התנצלו על זה, ואנחנו אומרים לכם תודה שאתם מוצאים אותנו בתור עיתונאים אנשים בסדר.
וגם למקומות גדולים יש פייק ניוס לפעמים, מה לעשות?
לא כולנו מוגנים מזה, חבר'ה. אנחנו חיים בעידן שבו הכל מגיע תוך...
אין לנו ממד.
לנו אין ממד.
לנו אין ממד. אין לנו ממד לפייק ניוס.
אנחנו לא מוגנים מזה.
לא מוגנים.
זה יכול להגיע בכל רגע, זה יכול לעלות לאוויר בכל רגע.
אולי מה שאמרתי עכשיו פייק.
לך תדע, אולי כל התוכנית הזאת היא פייק.
איך קוראים לך?
מי אתה?
אני לא יודע.
לא שמענו עליך. טוב, אנחנו בכל נמצאים בכל מקום אפשרי. החל מהפייסבוק, קול בפייסבוק, אינסטגרם, גם באתי לומר בפייסבוק, קול באינסטגרם, גם בטוויטר, קול, ועכשיו גם באי פלייר שלנו. וואלה, כן, כן. נכנסים לכל, call.org.il, אנחנו מחכים לכם שם, רצים לכנסת וכל שאר תחנות הרדיו והתוכניות. מלהיב אותך, טל.
תנשום קצת.
מלהיב אותך.
מלהיב אותי, אני מתלהב כאילו אין מחר.
אני רוטט, אני רוטט.
אני רוטט.
בשבוע הבא אנחנו נקבל בחזרה את רועי טייב עם קרלס וויספר ברקע של ג'ורג' מייקל, ג'ורג'ט מייקל, ונראה לי שדי כיסינו להשבוע. טוב, יקיריי, זה היה החצי שבוע שהיה, אנחנו בתקווה לשבוע יותר מעניין, וזהו, טל, אתה רוצה להיפרד?
כן, אנחנו היינו פה, אנחנו לא חמאס, אנחנו מוכים שוואפס, קולה, ואנחנו מביאים גם פנטה לפעמים, נחמד סך הכל. רועי טייב, מוכר נרגילות בכניסה.
אנחנו נעצור את זה כאן, תודה רבה לכם, המשך שבוע נעים שיהיה, להתראות.